העצמאות. לולא אהו יום הקגרים, כמה אנשי גאולה איכה בשוקה. כמה אנחנו מחכים ליום הזה והרגעים האלה של רגעי העוד. בין המעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות, הם הרגעים הכי אציליים שיש לנו בשנה, ואנחנו מתרגשים מאוד. ממש, ממש, יש לנו תחושה גם השנה שכל אחד בביתו, יש לנו תחושה עילאית ומרוממת לקראת יום העצמאות. אנחנו נחלק את השיעור שלנו ליום העצמאות לג' חלקים. החלק הראשון הוא לבחון האם מה שמתרחש לנגד עינינו במאה השנים האחרונות זה גאולת השם, זה רצון השם, דווקא ככה, בדרך הזאתי, עם אנשים שאולי לא כל כך הגונים וכו', זה החלק, הפרק הראשון. הפרק השני זה לבחון מה בדיוק קרה לפני 72 שנה בהחלת המדינה. והחלק השלישי זה כיוונים ושאיפות לעתיד. נתחיל מהחלק הראשון. אנחנו, שאנחנו אנשי גאולה ואמונה, ככה היינו מדמיינים את גאולת ישראל. אם היו שואלים אותנו, היינו מדמיינים כולם צדיקים, כולם עובדי השם, חסידים, אנשי מעשה, מתלהבים מהקודש, רצים לקראת כל קודש וכל תשוקה עילאית, ופתאום דווקא מתחת לרגלנו, כל מה שקורה פה התחיל דווקא עם כאלה שאי אפשר להגיד עליהם את הדברים האלה. הדברים הם עד כדי כך חמורים שצריך לברר אותם מהיסוד ולראות כמה מאמרי חז"ל מופלאים על העניין. הממרה הראשונה עוסקת בערי מקלט. יש רב גדול, רב צבי הירש קלישר, מחבר ספר דרישת ציון, שהתעסק בכל העניינים האלה, האם מה שקרה לנגד עיניו לפני 150, 200 שנה, כן? 200 שנה, האם זה ההתחלה הזאת של ההתעוררות על ידי אנשים שהם לא הגונים, זה גאולת ישראל, והוא מתעסק בזה בעריכות. והוא מביא ממרה יפהפיה, שנראה שלא רק הוא קלה אל המטרה הזאת, אל הממרה הזאת, אלא כמה גדולי ישראל. אומר הדרישת ציון רב צבי הירש קלישר, עוד ראיה לדרכנו מן ספרי, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, ויספת לך עוד שלוש ערים על שלוש אלה. מדובר על ערי מקלט, והספרי אומר, לעתיד לבוא עתידים להפריש עוד שלוש ערים. זאת אומרת, יש לנו שש ערים ערי מקלט, ולעתיד לבוא בגאולה, העתידית אומר רש"י על המקום בפסוק, הולכים להוסיף עוד שלוש ערי מקלט. והקשה זית הרענן, זית רענן זה בעל המגן אברהם, על השולחן ערוך, אחד מהאחרונים החשובים. ואם תאמר, ככה מקשה המגן אברהם, והלא כתוב, ולא יישא גוי אל גוי חרב, איך אפשר להגיד שעוד שלוש שנים, שבעתיד לבוא יצטרכו להוסיף עוד שלוש ערים, ערי מקלט? הרי כתוב במפורש ולא יישא גוי אל גוי חרב. ואם כן לא שייך הרי מקלט. אומר המגן אברהם ומתרץ בעל זית רענן, ויש לומר דמיירה לימות המשיח. אומר רב צבי הירש קלישר, בדרישת ציון, מזה מוכח, דימות המשיח שהוא ראשית הגאולה לא תהיה גאולה שלמה, כי אז עדיין צריכים להרי מקלט, ואחר כך שיבוא משיח בן דוד, אז לא יהיה שום הרמת חרב בעולם. ופה קדוש של המגן אברהם כיוון לדרכנו ברוח קודשו. אומר הדרישת ציון, זה אומר שבתחילת הגאולה יהיה אנשים, זה לא יהיה, ימות המשיח לא יהיה עדיין, לא יישא גוי גוי חרב. ואם כן, לא תמיד זה יהיה עם אנשים מעוגנים עד הסוף. מביא הדרישת ציון, אבל שאחד הרבנים, הרב המופלג דוקטור פופר, הקשה על זה מיד, קושייה, על המגן אברהם. והרי בתורה כתיב ונשל הברזל מן העץ, מה אתה מוכיח לי מהרי מקלט? הרי מקלט זה מישהו שרוצח בשגגה, זה לא מישהו שרוצח במזיד, זה לא כל כך נורא. אם כן, אין ראיה, אומר הרב דוקטור פופר, שבזמן ימות המשיח יהיו אנשים למוגנים. חולק על הרב צבי הירש קלישר ואומר, צריך לזכור שהמדרש אומר, ורשי מביא אותו על פרשת הרי מקלט, שבעצם בהרי מקלט, מי שהרג בשוגג זה מישהו שבאמת בא על ידי מישהו שהרג במזיד, נכון? שניים נמצאים, אחד שהרג במזיד נמצא למטה, ואחד שהרג בשוגג נמצא למעלה, והוא נופל עליו והוא גולה לעיר מקלט. זאת אומרת, כל המציאות של הרי מקלט נובעת אם יש רוצחים במזיד. וזה מה שכבר כתב הרב צבי קלישר, ונראה שאין קושיה דה שוגג בה על ידי שכבר היה מזיד. ככה מביא רב צבי קלישר. מצינו עוד גדול ישראל, בלשלה הקדוש, שממש חיוון לאותה קושיה, ואומר ככה, ובזה יתורץ קושיה שהייתה קשה לי מימיי. אומר השלה הקדוש, יש לי קושיה שכבר קשה לי מימיי. פרשת שופטים טיבים, ירחיב השם אלוהי את גולך, ואסף לך עוד שלוש ערים. פירש רשי, והוא מסריף ריארי תשע. שלוש בעבר הירדן, שלוש בארץ נען, ושלוש לעתיד לבוא. ואת מי? כי בבואה שלמות, שואל השלה הקדוש, את אותה שאלה. אז בוודאי לא יקרה שום רע, אפילו כי הרע יחלה מהעולם, ולא יהיה רק טוב בהחלט. שוב פעם, אותה שאלה, אומר השלה הקדוש ומתרץ, על כן נראה, שכל ההצלחות הגדולות לא יהיו תכף בביאת הגאולה, רק במשך זמן שתתרבה הדעה בישראל. ואז יבואו למעלות של קדושה פנימית, כותנות אור באלף, אז תתבטל הקליפה מכל וכל, והתקיים וירד מים מעם, ואז יתבטלו כל הקורבנות תולת תודה, ואז לא יצטרכו להרי מקלט. שוב פעם, אומר המגן אברהם, אומר השלה הקדוש בדיוק כמו המגן אברהם, שיהיה תקופה שעדיין יצטרכו הרי מקלט. אבל עדיין, גם הדרישת ציון, גם השלה הקדוש וגם המגן אברהם לא הסבירו למה זה קורה דווקא שבתחילת הגאולה צריך שיהיו עוד הרי מקלט. זה מציאות שהיא מתוכננת מראש, שיוסיפו עוד שלושה הרי מקלט ויתרבו עוד שופכי דמים. איזה היגיון יש שדווקא בגאולה צריך להוסיף דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא מצווה את זה למשה רבנו, אז תבדיל לעתיד לבוא, אומר רשי. מה ההיגיון? הרב זצ"ל בהקדמה לעץ הדר, שם הוא מתעסק עם כמה שואלים קטנים מחבלים קרמים שרצו לומר שדווקא האתרוג המורכב של חוץ לארץ קשר יותר מהאתרוג של ארץ ישראל. והרב זצ"ל חשף את התרמית שלהם שהם בעצם לא מאמינים בגאולה של קורית בארץ ישראל על ידי אנשים שאינם מעוגנים. ואומר פה הרב, ותקשיבו טוב, הדברים הם עמוקים מאוד ונפלאים. אותם אשר לא יכלו להתבונן במעשה השם הגדול, אשר הוא עושה על אדמת הקודש, יחשבו שאי אפשר לדרוש לציון ולבקש את בניינה על ידי בניהם אשר נדדו ממנה ונפוצו בגולה ששבו אליה, כי אם כשנבקש את הנמנע, אומר הרב, הם חשבו שהגאולה תהיה רק על ידי משהו שלדעתו הוא נמנע, שמה? את מה שהוא חריץ לטבע האדם והמציאות, בבחירה האנושית בקביעות, והיינו, שיהיו דווקא כל העם כולו תלמידי חכמים תמימים בגאולה. ושכחו כי הכתוב אומר גם לעתיד לבוא המזהיר, ואומר הרב בדיוק את ההוכחה של המגן אברהם והשלה. אם ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר נשבעת לאבותיך ונתן לך את כל הארץ הזאת לתת לאבותיך, כי תשמור את כל המצוות לעשותה אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך ללכת דרכיו כל הימים, ויאספת עוד שלוש ערים עד שלוש האלה. ולא ישפך דם נקי בקרב ארציך אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ואין לך דמים. אומר הרב בזעקות כמו שאנחנו אומרים, הרי אפילו המעלה היותר עליונה של הכלל איננה יכולה להתכונן כשאם היא שימצא בקרבו עד אשר יתעלה העולם ורוח התאומה יבואר מן הארץ ממש אנשים פחותים ומגושמים. גם המעלה הגדולה של הכלל צריכה להימצא בה אנשים פחותים ומגושמים. צריך להבין, זה ציווי אלוקי של העתיד לבוא בזמן שיבוא משיח, יצטרכו להוסיף שלושה ערי מקלט שיהיו בה אנשים פחותים ומגושמים. שאומר הרב, שסוף כל סוף אפילו מקרה רצח בשגגה איננו עלול לבוא על ידי אנשים רוחניים ומופלגים מהמוניות, כדאמרינה בתם את השלוש ערים בבר ירדן, שהוא יותר מכפי הערך של כל ארץ ישראל, משום דה בגילד נפיש שרוצחים. וכשם שבגוף האדם אין הקדושה מתקיים, עכשיו הרב מסביר. הרב גם אמר לנו פה עוד הוכחה, בזמן שיש ערי מקלט, זה בגלל שיש אנשים לא מוגנים, כי הרי בגלעד שכיחי רוצחים. לכן מוסיפים שם עוד ערי מקלט מעבר לחשבון שצריך. אומר הרב, גם לעתיד לבוא, זה אומר שיתרבו אנשים פחותים. דווקא אז. וצריך להבין למה. ופה הרב מבאר לנו דברים עמוקים שמלווים אותנו כל חיינו. אומר הרב, וכשם שבגוף האדם אין הקדושה מתקיימת, כי אם על ידי קיבוץ כל הכוחות כולם, החומריים והנפשיים, הטובים והרעים, שרק על ידי הכללות יבוא השלמות, כמו שבגוף האדם צריך גם דברים חומריים, שליליים, רק השלמות של כל הדבר הזה בונה את האדם, כן, אין כנסת ישראל מתאתרת על אדמת הקודש, שחוזרים לארץ, על אדמת הקודש, כי אם בכל כוחותיה, בכל הכוחות צריך שהעם ישראל יהיו, שחוזרים צריך את הכל. בעת ההיא נאום השם, יהיה לאלוקים למשפחות ישראל ומיליאם. ואומר הרב, ודווקא על ידי החומר הגס, הנמצא תוכר פעולת ההורה והקדושה העליונה המזככת בו. דווקא צריך את כל הכוחות, ודווקא אם יהיה את כל הכוחות, אז יוכר הקדושה העליונה. וזה מה שאנחנו אומרים, כל תענית שאין מפושי ישראל אינו תענית. העושים פירות יהיו זקוקים שאין עושים. ושאין עושים פירות, אם זקוקים לעושים פירות. ואין אדם יוצא ידי חובתו בהם עד שיהיו כולם באגודה אחת, שנאמר, הבונה בשמיים מעלותיו ואגודתו על ארץ הסדה. מסביר לנו הרב שכן, כשחוזרים לארץ, שבונים אותה, צריך שכל הכוחות, שכל הכוחות יהיו, ולפעמים החומר הוא שולט, הוא המוביל לפעמים, עד שהנשמה והרוח משפיעים עליו ומפנים אותו לטובה, וזה התפקיד וזה הדרך וזה המגמה. זה ראיה ראשונה, הרי מקלט, והראיה היא נפלאה כי זה ציווי אלוקי. מצינו עוד ראיה יפהפייה, ופה אני רוצה לייחד איזה דקה לדבר על בעל ספר אם הבנים שמחה. השנה זכיתי ככה להיכנס ליום העצמאות מתוך לימוד של אם הבנים שמחה, ספר מופלא. פשוט ספר מופלא. אני רק צריך לעשות כמה הקדמות. כולנו יודעים שהרב אליקים נסע עם הטוסטוס, ובזכות זה נמכרו כל הספרים שלהם, ואני שמחה שיש לרב זכות בקניית הספרים, ואנחנו עכשיו זוכים לדברים האלה. האם הבנים שמחה הוא פשוט מביא פה מערכה שלמה על גאולת ישראל. יש פה איזה משהו מעניין בהקדמה, במבוא, הם הביאו את הדברים של הבן שלו, שהוא היה חרדי, והוא רצה להגיד שהוציאו את הקשרם של דבריו של אבא שלו מהקשרם, הוציאו את הדברים שלו מהקשרם, והוא לא באמת, ואני אקריא לכם, הוא לא באמת אהב את הציונים, אלא מה? אלא כאשר הוא מדבר בספרו בשבח בוני הארץ, אף שהם כלשונו בעוונותינו הרבים עוזבי תורה, רצה לומר בזה שזהו לימוד זכות עליהם, אז שזכו להיות בוני הארץ, אבל לא באמת שהוא תמך בכל זה. אני יש לי פה בספר שלי, כתבתי פה את כל המקומות שהספקתי, בטח יש עוד מלא, שהאם הבנים שמחה לא רק שהוא אוהב את אותם ציונים, ולא רק שהוא אומר שהם עושים דברים של מצוות, יש פה, עוד רגע אני אקריא לכם, זה דברים אדירים על אהבת אותם אנשים, ולהפך, הוא מלמד זכות על הרבנים, שלא עולים לארץ ישראל. הפוך, הלימוד זכות שלו, הוא ממש מתקשה על הרבנים, והוא מלמד להם זכות. לעומת זאת, על אותם בוני הארץ, ועוד מעט אני אקריא לכם חלק מהדברים, הוא משבח אותם ואומר שהם אפילו אולי במדרגה יותר גבוהה מהצדיקים. יש עוד נקודה עליהם, ואני שמחה שנרחיב בסוף, בסוף השיעור. הראיה, גם הרב צבי יסקלי שרבי אותה ראיה, היא על המלך עומרי. על המלך אומרי, רק אני אגיד לכם שהאם אני שמחה אומר שאני הולך להביא פה ראיה שאין עליה תשובה. זה ראיה ניצחת שאין כדוגמתה. אבל נקריא את הדברים מתוך חפצי את איישב כי הוא מתמצאת, ואחר כך נקריא את ההמשך של הדברים האם אני שמחה. אומר חפצי קלישר בדרישת ציון, תראו בדף. נשים נאי עין כמה גדול שכר העוסק ביישוב ארץ ישראל. מצינו בתנא דבאליהו וזה לשונו. פעם אחת הייתי יושב בבית המדרש הגדול בירושלים לפני חכמים. זאת אומרת, אליהו הנביא נכנס לבית המדרש הגדול בירושלים ויושב לפני חכמים. בית המדרש הגדול עם כל התלמידי חכמים, ושואל אותם שאלות שמטרידות אותו, שאלות עמוקות, שאלות שהן צריכות להטריד גם אותנו כנראה. אמרתי לו, רבותיי, מה נשתנה אומרי שר צבא ישראל מכל אשר היו לפניו, שלא הושיבו מלך בן מלך, עד שבא אומרי וישבו לו שלושה מלכים על כיסאו? אמרו לי, לא שמענו, אף אחד מהתלמידים, התלמידי החכמים הגדולים בירושלים, לא שמעו, ככה אמרו לאליהו בי. אמרתי להם, רבותיי, שכרו היה מפני שיסד או תיר עיר גדולה בישראל. והייתה בדעתו, כששם שירושלים למלכי יהודה, כך שומרון למלכי ישראל, שנאמר, ואיקן את ההר שומרון מעת שמר, בכיכריים כסף. ואיבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה עליה. לפיכך ישבו לו שלושה מלכים על כיסאו, 232 מלכים עבדו אותו. ואומר אל צבי קהל ישר ותקשיבו, ואם שר הצבא אומרי אשר עשה רק לכבודו, שהיה העיר לו ולמלכי ישראל כירושלים יהודה, מה שהיה אכפת לו, זה רק לעצמו, הוא רצה לבנות לו עיר, אם בירושלים יש ככה, אז גם אני צריך ככה. זה הכל היה, שום מצוות ארץ ישראל לא היה לנגד עיניו. שום כלום. אם כל זה היה שכרו רב מאוד, אף מי שעתה לשם שמיים בשל ישראל, עם סגולתו להושיב ערים להרסות, כי שכרו עד אין עצר, אין לא ראתה אלוקים זולתך. אומר, רב צבי יצחק אשר, לא ראיתי אין זולתך. ואני מקריא לכם את דברי האם המנים שמחה. אם כן, אין לך ראיה ברורה גם על הנעשה בזמננו. שבוני הארץ אמא ואבונותינו רבים עוזבי תורה, רחמנא ליצלן, אבל בטח שאינם גרועים מעומרי, שהכתוב העיד עליו שערה בעיני השם מכל אשר לפניו, והלך בדרכו של ירבעם בן נבט שהחטיא את ישראל, ואף על פי כן בבניינו שבנה ארץ ישראל קיים המצווה כתיקונה, וגם הייחוד נעשה למעלה על ידו, כמו כן נראה ברור, ופה הוא אומר דברים חריפים, דספירת המלכות למעלה בעולמות עליונים מתקנה ומתגלת על ימי עשה הבניין של אלו בוני הארץ בזמננו. ספירת המלכות, דברים פנימיים. יהיו מי שיהיו אף הפושעים היותר גדולים. מכל מקום מעשיהם רצועים לפני הבורא. והוא ממשיך בהמשך ואומר דברים עוד יותר. ולא עוד, אלא נראה לי. דאיש הפשוט הזה שבונה את הארץ בלי שום כוונה לשמיים, רק לטובתו. עושה בזה תיקון יותר גדול בעולמות העליונים, לולי האם אבל אני שמחה אומר את זה, לא היינו יכולים להגיד את הדברים, ממה שעושה איזה צדיק, יהיה אפילו גדול שבצדיקים, עם תיקון חצות שלו, ובחיות וקינות על השכינה והגלות, שבוודאי עושה בזה תיקון גדול, אבל עם כל התיקון שעושה, לא הגיע לתיקון שגורם איש הפסוק במעשיו, במה שנבנה בפועל. והדברים הם מופלאים, אז ראינו את הרי מקלט שככה זה צריך להיות, שהרב נצן מסביר שהגאולה צריכה לבוא ככה עם כל החומריות כדי שיוכר האור הגדול של הרוחניות. ואומר האם אבל נשמחה בדרישת ציון שהבוני הארץ האלה יש להם שכר גדול כי הם לא גרועים מעומרי ואף גדולים ממנו ואף גדולים יותר ממי שעוסק לצדיק גדול בתיקון חצות. אבל עדיין יש שאלה עוד יותר גדולה. איך ההנהגה האלוקית מסדרת שהמנהיגים שלנו יהיו פורקי עול בתקופה כזאת היא מרוממת. בסדר, שהחומריות תוכר, אבל למה זה ככה? ופה אנחנו נקריא דברים מופלאים של הרב צבי יהודה לפתח, דברים מוכרים אבל מופלאים, ונראה אותם מתוך הקורה הגואלת. ריבונו של עולם, קורא הדורוש מראש, של עם ישראל ובכל דור, יש לו את המנהיג שלו. ישנם מצבי דורות שונים, ישנם סיבוכים ומצבים מיוחדים, וישנם מנהיגים מיוחדים בכל מצב. העולם אינו הפקר. סדרי הדורות בעם ישראל גם הם לא הפקר, ומסתם יש עניין שמופיעים בעם ישראל מנהיגים מיוחדים. בספר שופטים מביא הרב צבי יהודה. ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, והילד גלעד את יפתח, והילד איש אשת גלעד לא בנים, ויגדלו בנים בני האישה ויגרשו את יפתח, ואמרו לו לא תנחל בבית אבינו כבן אישה אחרת אתה, ויברח יפתח מכל אחד, ואש בארץ טוב, והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים, ויצאו עמו, והיו מימים וילחמו בני עמון עם ישראל, והיא כאשר נלחמו בני עמון ישראל, וירחו זקני גלעד לקחת יפתח מארץ טוב, ויאמרו ליפתח לך, והיית לנו לקצין ונלחמה בבני עמון, וישימו עמותו עליהם לראש ולקצין, ותהי על יפתח רוח השם, ויעבור את הגלעד את מנשה, ויעבור את המצפה מגלעד, עבור בני עמון. אומר הרב ציודה, אני מקריא מגילה במילה. מי היה יפתח? הוא היה מגלעד. לא מהמקומות המובחרים שבקדושת ארץ ישראל. כן? לא ממש. הוא היה בן אישה אחרת. גם לא ייחוס גדול כל כך. נכון? מי היו חבריו? מי היו החברים של יפתח? והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. אנשים ריקים, זה מה שהכתוב מעיד עליו. זה לא אנחנו. מה היה מעלתו? היה גיבור חי. בהסתכלות פרטית מצומצמת, אומר הרב ציודה, יפתח, לולא אומר, לא הייתי אומר, היה איזול מאוד, קל מאוד. זה מפורש בפסוקים. אבל כאן הטעות. הדבר לא מתחיל מהפרט. הוא מתחיל מהכלל משמי מרומים. מתוך סדר מנהיגות האלוקי שבעם ישראל שבכל הדורות מופיע יפתח כגיבור חיל. מתוך כך הזקנים והעם פונים אליו, תהיה לנו לראש. בסדר ההשגחה העליונה של ריבונו של עולם קורא הדורות מראש מסודר יפתח למנהיג. ומכאן המשך בתורה שבעל פה. במסכת ראש השנה כתוב דברים, שמואל הוא המשך של משה ואהרון. המשך שקורא שמו משה ואהרון בכהניו. ושמואל בקורא שמו. שמואל היה מסדר המלכות בעם ישראל. ואפילו יש אומרים שהוא היה גדול ממשה ואהרון. ובאים חזל ואומרים, יפתח בדורו כשמואל בדורו. יפתח הוא כמו שמואל. שהוא מקורא שמו. זה מזעזע, מרעיש. יפתח בדורו המנהיג. הוא יונק כוחו מכלל ישראל. ומתוך כך הוא נפגש עם רוח השם. צריך להקשיב היטב לעניינים המצלצלים כאן. העולם איננו הפקר. סדר המנהגות בישראל איננו הפקר. מכאן צריך ללמוד א' ב' ממש. ועכשיו תקשיבו. מתוך כך עלינו להתבונן בדורנו. זכינו ברוך השם לעצמאות. זה לא מקרה. אנחנו לא מקריים. ריבונו של עולם מוריד מלאכים ומושיב מלאכים. והופך מהפכות ממזרח שמש ועד מבורו כדי להבינו לעצמאותנו. זה המדינה שבן גוריון הכריז עליה לפני כמה שנים, לפני כל אומות העולם, במוזיאון בתל אביב. ועכשיו תקשיבו מה הרב ציודה אומר. וואו, רועדים. בן גוריון היה אפיקורס. כך הוא אומר, הכרתי אותו, אומר הרב ציודה. במובן הדתי הוא היה אפיקורס. ואף על פי כן, בכל עושה השם שליחותו. יש סדרי נשמות. והוא זכה להיות האיש המסדר עצמאותנו. כך הם גדולי הדברים של המעשה הנפלא והנורא הזה של הקדוש ברוך הוא. להודיע לאומות העולם שגם שלטון ממשלתי של עם ישראל על הארץ הזאת שלנו. אנחנו נמצאים בתהליך אלוקי, לא בחשבונות שאנחנו חושבים. הקדוש ברוך הוא מוביל ויש לו את התהליכים שלו והמגמות שלו. עם הרי מקלט שצריך להוסיף אולי אנשים לא מוגנים שיהיו. ועם אנשים שאינם מוגנים שבונים את ארץ ישראל שהם צדיקים גדולים. ועם מנהיגים שאולי לא נראים לנו ודווקא איך אומר הרב ציודה, הם יושבים תחת השם. הם הקדוש ברוך הוא בחר שהוא קורא הדורות. ואנחנו יש לנו רק להתבונן על מעשה השם הנורא. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק השני. החלק השני הוא מה הדבר שקרה באותו רגע של הקמת המדינה. מה יש בהקמת המדינה שהוא מהפכני והוא משנה את הכל? אני חושב שאפשר לחלק את זה, אנחנו נמצאים ביום הזיכרון, לג' חלקים כמו בצבא. החלק הראשון הוא חלק טכני, במובן הטכני ויותר הפשוט, ואנחנו רואים את זה בימי הקורונה ממש ככה. יש לנו מדינה שאנחנו ששומרת עלינו. כל היהודים מכל העולם רוצים לחזור. יש להם בית. יש להם ערך. אני תמיד, שהייתי גם בחברון, הייתי רואה את הנערים החברונים הולכים בחברון, ככה, מנופחים, הולכים מתלהבים, לא מפחדים משום דבר. ותמיד אמרתי לעצמי שזה הכל בגלל שהם יודעים שיש להם גב. שיש להם מדינה. שיש להם מישהו שמגן עליהם. מספרים היום בתקופה הזאת לא, אבל שיהודי לא יכל לעמוד במעבר חצייה כי פחדו שיחטפו לילדים באנגליה, לא במרחק גדול, אנגליה, כן. אין לנו שום ביטחון. היום שמעתי את בוז'י הרצוג מזכיר, הוא עכשיו אחראי על התפוצות, משהו. הוא אומר שהאנטישמיות גואה ותולים את הכל ביהודים. ופה בארץ, את כל הקורונה ביהודים, ופה בארץ יש לנו מגננה. יש לנו דברים מופלאים פה בארץ, באופן הטכני הפשוט. ראיתי באיזה, שנתן שירנסקי אומר, שהוא היה שם באותו, בברית המועצות, והוא שמע על מבצע אנטבה, הוא הרגיש שעוד יום יבוא, ויבואו לקחת אותו. כן, יש לנו באופן הטכני מגננה, שמירה, וזה המובן הראשון, שבאותו רגע בקו המדינה, פתאום נהינו לאומה שיש מה לשמור עליו, ועל זה אנחנו שמחים אפילו באופן הטכני. למעלה מזה, באופן ההלכתי. ופה אני הולך להגיד דברים שלדעתי הם אמת לאמיתה. אנחנו יודעים שאומר הרמב"ן שמצטווינו שלא נעזבה ביד האומות מזולתנו לשממה. וההסבר של הרמב"ן זה בעצם שצריך להיות שלטון. תמיד אומרים עליית תלמידי הגר"א, אבל היה גם עליית תלמידי הבעל שם טוב. ויכול להיות שיש הבדל בין העליות, העלייה של תלמידי הבעל שם טוב, היא הייתה עלייה של ישיבה של צדיקים שרצו לשבת בארץ ישראל. ועליית תלמידי הגר"א, שאומרים שהוא נתן להם כבר לתרגם את ספר אקלידוס, של חוכמת הבנייה, זה כבר עלייה של שלטון. יש משהו בשלטון על הארץ, שהוא מקיים את המצווה ההלכתית של וירשתם אותה וישבתם בה. אני תמיד מצייר לעצמי את זה בציור כזה. אם ניקח מדומטר שעמד עולה בכל דבר שקורה ברגע שיש מצוות יישוב הארץ, אני חושב שיש איזה גבעה פה שמקימה, המדומטר עולה יפה מאוד, ושגוש אמונים הקים את כל יהודה ושומרון, המדומטר עלה גבוה גבוה. אבל אני חושב ואני מדמיין לעצמי את זה תמיד, חברים, שהיה רגע אחד שבן גוריון עם השערות פה ככה עמד, ואני תמיד מדמיין את המדומטר עולה מאחורה. הוא אומר, אנו מכניסים בזאת על הקמת מדינה יהודית, והמדומטר עולה, מתפוצץ. באותו רגע שהוא אמר, אנחנו מכניסים בזאת על הקמת מדינה יהודית, באותו רגע חל באופן ברור מצוות וירשתם אותה. עד עכשיו זה היה ישיבה. באותו רגע של המילים האלה זה וירשתם אותה. אני לא חושב שבכל הדורות כולם היה מישהו שבין רגע אחד הכיל את מצוות וירשתם אותה וישתם אותה כמו בן גוריון באותם המילים. כן, באותו רגע התחלנו לקיים את כל מצוות כיבוש הארץ בפעם השנייה או השלישית, כן, של הדור האחרון, באותם מילים. אז גם במובן הטכני המדינה הזאת היא מעוררת בנו שמחה גדולה. וגם במובן ההלכתי, זה לא רק שמחה, זה אושר גדול. אבל יש פן יותר גבוה, הפן הנשמתי. ברגעים אלו של הכרזת המדינה, חזר לנו החמצן, חזרה לנו הנשמה. אותו הנשמה הגדולה שאנחנו מצפים אליה, שהיא תביא לנו נביאים, תביא לנו שכל המסדרים והממשלות, והממשל הישראלי יהיה בנוי לתפארת עם הנשמה הגדולה שלו. כן, הארץ הזאת והעם הזה שחסר בו איזה חלק אחד, עדיין אנחנו לא מלאים, הנשמה לא חזרה עד הסוף. כל כוחות החיים שאנחנו מצפים ומייחלים לחזור אליהם, הם מתחילים להתפתח, עכשיו מתהפך הכל, הנשמה חוזרת. אין כתורה כמו ארץ ישראל. הנשמה שלנו היא מתמלאת, היא עכשיו חוזרת לאיתנה, למקור שלה. כן, לא היינו עד אז שקמה מדינה, לא היה סדרים, לא היה כיסא השם שמוביל על ידי עם ישראל בעולם. הנשמה חוזרת לטוב, לאושר, לציפיות הכי גדולות. אנחנו מכוונים לזה, אנחנו רוצים את זה. אני אומר, חזרה לנשמתנו, לנשמת השם, לפני 72 שנה התחיל לפעום. ואנחנו לאט לאט מתקדמים עוד ועוד. נכון שבשטח זה עוד לא נראה, אבל ברור שזה הדרך להחזיר את הנשמה. אז ראינו שבאותם רגעים של הכרזת המדינה חלו שלוש מהפכים, באופן הטכני, שזה חשוב מאוד, יש לנו גב. באופן ההלכתי של וירשתם אותה וישבתם בה, שדעתי הציור של המת שעולה הוא מבטא את זה באופן המושלם. והדבר הגדול והחשוב הוא על נשמה שחוזרת למקומה. נשמת השם, זהו יום העצמאות שאנחנו חוזרים לנשמתנו. ומכאן לחלק השלישי, ופה אני רוצה להביא דברים שלהם במבנים שמחה, דברים שממש נגעו אליי, והשנה התחדש לי והתרחב בי, יש לנו עכשיו זמן הרבה לחשוב שאנחנו בבית, והדברים האלה נוגעים, ואני אומר את הדברים הבאים בתור תפילה, אולי ציפייה מעצמי, להתעורר ולעורר. אם הבנים שמחה מתעסק בו בהרחבה, בפרק השני שלו, באחד החלקים שלו, איך יכול להיות שכל הדורות התפללו כדי שיהיה גאולה, ואנשים צדיקים, והקדוש ברוך הוא לא מואס תפילת צדיקים, ואפילו אנשים פרטיים שמתפללים, הקדוש ברוך הוא לא מואס. איך כל כך הרבה תפילות, הוא כבר עומד כמעט ב-2000 שנות גלות, איך כל כך הרבה תפילות ולא הגיע גאולה? מה? איפה כל התפילות? הוא מביא פה תירוצים של המבית, ותירוצים של עוד האחרונים, כל מיני תירוצים לאותה שאלה. ובסוף הוא אומר שנתחדש לו תשובה על השאלה, ומהתשובה שלו אני רוצה לקחת. אנחנו מכירים, ואני אקריא לכם, אחת שאלתי מעת השם אותה אבקש. אומר הבני שמחה, זה מופיע בדף בסוף. עמדו כל המפרשים על כפל הלשון, שאלתי ואותה אבקש. מהו שאלה ומהו בקשה? הלא אחת הוא. שאלה ובקשה זה אותו דבר, יש שאלה, אחת שאלתי מעת השם, אותה אבקש, בסדר, שאלת, אז מה אותה אבקש? ואז אומר האם הבנים שמחה, חילוק, והוא מוכיח אותו, אבל הבאנו את זה בקצרה, שאלה היא תפילה ששואל מהשם יתברך משאלות ללבבו, מה שמתהווה בליבו. זה זמן שאתה מתפלל למה שאתה מתהווה בליבך. בקשה, מה היא בקשה בשונה משאלה? היא בפועל ובמעשה. הוא מבקש ומחפש דבר שחפץ להשיג. אומר עם הבני שמחה, השאלה היא שאדם מתפלל והוא רוצה איזה משהו. ובקשה זה כבר משהו שהוא מעביר את השאלה שלו לפעולות מעשיות, לא רק להתעוררות של שאלה. זה גם אולי מעיד האם השאלה שלו היא באמת אמיתית, או שהוא גם מוריד אותה למעשה. ראיתי ברב שלמה זלמן, שהוא שואל, שחסידים הראשונים היו שואלים שעה אחת, שלוש שעות לפני התפילה, שעה לפני התפילה, שעה בתפילה ושעה אחרי התפילה. אומרת המשנה, כדי שיכבדו את ליבם לאביהם שבשמיים. אז שואל רב שלמה זלמן, זה מופיע בסיפורים באורו של עולם, בכרך השני. יפה מאוד, שעה לפני כן אני מבין, זה לכוון את ליבם, אבל מה זה השעה האחרונה? אומר רב שלמה זלמן, השעה האחרונה היא זה להוריד את הדברים שהתפללת לממש אותם. להוציא אותם לפועל בנשמה שלך, לא לתת לזה להיות מנותק מהחיים שלך, את מה שהתפללת, אלא להתחיל להוריד את זה וליישם. אותו דבר, שאלה זה שאלה. ובקשה זה כבר להוציא את הדברים לפועל, וכך הוא מתרץ. זה יפה מאוד שהתבללנו כל השנים האלה, אומר רבי משמחה. דכיוון אבל שלא התעסקו בזה כלל, לשוב לארצנו הקדושה, על כן לא הייתה תועלת לתפילתנו לחוד שהתפללנו עד כה, ועל כן לא ראינו סימן לטובה. אבל אם אנחנו נעשה את שלנו גם הפעולות ומעשים, אז יבוא לנו עזר מהשמיים. והוא מוכיח שם באותות ובמופתים שזה האמת. וגם דוד המלך אמר, אחת שאלתי מעת השם, אני מבקש. אבל אותה אבקש, אני גם עושה פעולות כדי להתקרב אל הקודש, להיות בבית השם כל הזמן. והאם הבני שמחה מביא את לשונו של החבר בספר הכוזרי, הדברים המופלאים. האבון הזה מנענו מהשלמת מה שידענו בו בבית שני. כי כבר ראו היה עניין אלוקי לחול, כאשר בתחילה בבית שני היינו הורים לחזור, כמו שהיה בבית ראשון. אילו היו מסכימים כולם לרשו בנפש חפצה מה שאנחנו יודעים שהם היו עולים עם עזרה. אבל שבו מקצתם וישארו רובם בבבל. ואז אומר החבר בספר הכוזרי את הדברים שאנחנו מכירים כל כך. ואין דברנו המחזיר שכינתו לציון, וישתחוו אל הר קודשו, אלא כציב צוף הזרזיר, שאנחנו חושבים מה שנאמר בזה עד כאן לשונו הזהב. אנחנו צריכים להעביר את הרצונות שלנו ולעשות את כל הכלים המעשיים. כן, ציון היא דורשן לה מכלל דבית דרישה. כאן, נכון יאר בית השם, גם אנחנו, על בניין בית המקדש, צריכים להתחיל לעשות, אני לא עכשיו אומר פעולות מעשיים ומה לעשות, אבל כן להתעורר בזה באמת, להתחיל ללמוד את הלכות בית הבחירה, להתחיל לרצות, לשאוף לזה, להתקרב למדרגה, זה נכון. אולי עם ישראל לא נמצא במקום, הנה חינמי, תעשה פעולות להחזיר את עם ישראל, תחיה את זה, תנשום את זה. מתוך זה שהקדוש ברוך הוא קורא הדורות הביא את הגאולה הזאת דווקא על ידי אנשים שאינם מעוגנים, וראינו שזה חלק מתהליך הגאולה, ושם לנו ראשים שלא היינו מצפים, אבל קורא הדורות מראש הנחיל עליהם את העוצמה הממלכתית. יפתח כדורו כשמואל בדורו. וכשהמדינה שלנו קמה באופן הטכני התרוממנו להגיע לחיים של שלווה יותר ועם גב מאחורינו. ובאופן ההלכתי פתאום התחלנו לקיים וירשתם אותה. וחזרה לנו הנשמה הגדולה ומתחילה לפעול. עכשיו תפקידנו להמשיך ולהוסיף עוד טוב וחסד ורצון להתקדמות בבית המקדש, בחיים טובים, בחברות, בטוב וחסד, וזו ההזדמנות שלנו לעורר את האחווה והרעות. חג יום העצמאות שמח.